אנחנו בבקמה דף יהודה מודבט, ואנחנו ראינו ברייתא, שהברייתא ציטטה מהמשנה, שאם הכשרתי מקצת נזכור, אז חבתי בשמירת כל נזכור. אם אינם בעצם רק עשה חלק, הוא הכשיר רק חלק מהנזק, הוא אחראי על כל הנזק. והברייתא הגדירה לנו כיצד, הברייתא אמרה, מדובר על בור, שאחד חפר תשע, השני השלים את הטפח העשירי, ועכשיו השני אחראי. והגמרא בינתיים הקשתה, למה לא מנינו מקרה כזה, למה לא מנינו את המקרה של חמישה ששמרו על שור, למה לא מנינו את המקרה שבן אדם שם חבילות תשתן וגרם לאש להגיע לשדה של חברו. ואז הגמרא שאלה, למה לא מנינו את הברייתא שאומרת שאם חמישה ישבו על ספסל אחד ואז השישי בא והוא שובר את זה, אז הוא צריך לשלם. אז אמרנו שהברייתא היא מדברת על מציאות שהוא מונע מהם לקום. הוא דוחף את כולם למטה והוא מונע מהם לקום, ועל ידי זה שהוא דוחף את כולם למטה הוא בעצם שובר את הספסל. אז והמיטאי הסביר שפה זה ממש מעשה, זה לא שהוא הוסיף, הוא התיישב יחד עם השישה, אלא זה ממש כאילו הוא שבר את הספסל. לכן כן, ככה המיטאי הסביר. אז בואו נמשיך. עכשיו אומרת הגמרא, ותו לקה, כן? מול תוספות ה. ותו לקה. מה? אין עוד מקרים שבן אדם עשה רק חלק הוא אחראי על הכל? והאיקה, הרי יש הדתניה. יש את זה שכתוב בברייתא. היכו 10 בני אדם ב10 מקלות, בין בבת אחת, בין בזה אחר זה, ומת. כולן פטורים. רבי יהודה בן בטרה אומר, בזה אחר זה, האחרון חייב. מפני שקירב את מיטתו. אז יש לנו את שיטת רבי יהודה בן פטירה, שלמרות שלקח 10 מכות להרוג את הבן אדם, אבל מי שעשה את המכה האחרונה הוא חייב. למה זה נקרא שהוא קירב את מיטתו? עונה גמרא, בקטלה לא כמיירי. בעצם אתה צודק, זה מקרה שהוא רק עשה חלק, אבל הברייתא לא דנה במציאות של שהרגו בן אדם. ובעיתם, בפלוגתא לא כמיירי. אתה רוצה, אני יכול לענות לך תשובה אחרת, שבעצם הברייתא לא נכנסה למחלוקות. ולא, והאוקימנא דלא כרבי. הרי אנחנו אמרנו שהברייתא הולכת נגד שיטת רבי, כי רבי אומר שמי שחפר את הטפח העשירי, הוא שותף לאחד שחפר את התשעה הראשונים בנזיקין. אם אתה אומר לי שאנחנו לא דנים במוות, אז הרי על הבור הזה אמרנו שזה רק שיטת רבי, רק שיטת חכמים, שאחרון חייב, מי שחפר את הטפח העשירי, אז אמרנו, הברייתא היא נגד רבי, אז מה אתה אומר לי, אנחנו לא דנים במחלוקת? עונה הגמרא, דלא כרבי יוכר רבנן מוקמינן. אתה צודק. בעצם, אבל כשאני הולך לא כרבי, ואני הולך כן כדעת הרבים, זה אני יכול לעשות בברייתא, לומר שהברייתא הולכת כרבנן. כי רבי יהודה בן בטרה ולא כרבנן לא מוקמינן. אבל לעשות שהברייתא תהיה דעת יחיד נגד רבנן, לומר את זה הברייתא לא רצתה לעשות. להביא עוד דעה, אם הברייתא הולך לפי דעת יחיד, הברייתא אומר לי איך זה, אם הברייתא הולך, סליחה, לפי דעת רבים, הכשרתי מקצת נזכור זה שחפרתי את הטפח העשירי. ואני הולך כרבנן נגד רבי יהודה, ואני אומר אני אחי, כאילו חפרתי את כל הבור, זה בסדר. אבל להוסיף עוד מקרה, שזה רק שיטת רבי יהודה בן בטרה, שהאחד שהיכה את המכה העשירית הוא חייב, זה אין טעם להוסיף דעת יחיד. אז זו התשובה הסופית. כן? אנחנו יחד? טוב, אנחנו אמרנו במשנה, חבתי בתשלומי נזכור. המשנה אמרה, שאם הוא הכשיר מקצת נזכור, אז הוא נהיה אחראי לשלם תשלומי נזכור. עכשיו, פשט פשוט המינה תשלומי, זה מלשון לשלם. והגמרה עכשיו תאמר שגם במשנה וגם בפסוק, המילה תשלומי היא לא כמו הפשט הפשוט, אלא מלשון, היא מלשון השלמה. להשלים את מה שהזקתי. דיינו, הבהמה כשהייתה חיה הייתה שווה 500 זוז, עכשיו שהרגתי אותה היא שווה רק 100 זוז, אני צריך להשלים את ה-400. שזה תשלומי, זה למה שיש את התוספת מילה שתשלומי. אז אומרת הגמרא ככה, חבתי בנזקו לא קטני, אלא בתשלומי נזקו. המשנה הוסיפה את המילה הזאת, תשלומי. תנינה לעדתנו הבנן, המשנה בעצם מלמדת מה שכתוב בברייתא. תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה. זה שכתוב תשלומי, זאת אומרת אני צריך להשלים, אבל הנבלה אני משאיר לבעלים. השור שלי נגח את השור שלו. עכשיו השור שלו שהיה 500 ירד לשווי 100. אני אומר לו, קח את הנבלה, לך לשוק, תעזוב את הנבלה, יש לך 100 שקל, עכשיו אני צריך לשלם לך 400. אז מי אחראי לה אסוף את הנבלה? הבעלים, אני אומר לה, נזק, לך תאסוף את הנבלה. עכשיו, הוא ימכור לגויים, הוא ימכור מאכל כלבים. את ההפרש הוא משלם, אבל זה לא רק זה, אלא הבעלים מטפלים, זאת אומרת, הבן אדם חפר בור עמוק 100 מטר, עכשיו הוא אומר לו, אתה תעשה סנפלינג, אתה רואה, תאסוף את הבהמה שלך, תמצא מי שיוצא, זה בעיה שלך. הבהמה איפה שהיא שווה 100. אנחנו נראה שכל זה נידון, זה מחלוקות. אבל הברייתא פה בעצם אמרה לי שתי נקודות. היא גם אמרה לי, שאני אומר לו, הנבלה שלך, את השווי שלה כבר יש לך, וגם אתה מטפל, אתה תדאג להביא את הנבלה הזו, זה לא בעיה שלי, שזה תמור מאוד. אומרת הגמרא, מינה אני מילי. אמר רב עמי, דאמר קרא, מכה נפש בהמה ישלם מנה. אל תקרי ישלם מנה, אלא ישלי מנה. עכשיו בואו, כדרכנו בקודש, בואו נפתח חומשים ונראה את זה בפנים. נתחיל בפסוק בסוף פרשת אמור. התורה אומרת לנו, ואיש, פרק חף דלת, ויקרא חף דלת י' ז', ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. אז מי שהורג בן אדם חייב מיתה. ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. זה פסוק אחד. כן? בואו נתקדם עוד טיפה. ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו. ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. אז הפסוק כאילו חוזר על זה עוד פעם. אז זה מקום אחד, סוף פרשת אמור. נשאיר את החומש פה פתוח לסוף פרשת אמור, כולם יכולים לראות את הפסוק. עכשיו נעבור לפרשת משפטים. כתוב בפרשת משפטים, יש לנו פסוק בסוף פרק כ"ח א', שהתורה אומרת לנו, וכי יפתח איש בור, פרק כ"א פסוק למד ג', וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו נפשם, השור חמור, בעל הבור ישלם. כסף ישיב לבעליו, והמת יהיה לו. אז לגבי בור, זה פסוק אחד. ממשיכה התורה ואומרת, חי גוף שור איש את שורהו ומת, ומאחרו את השור חי וחצו את כספו וגם את המת יחצון, או נודע, מה יהיה מציאות כי שור נגח ומתמול שלשום, ולא ישמרנו בעליו, אז השור הזה הוא שור מועד, שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו. כי יגנוב איש שור עושה וטבחו מכורו חמישה וקל השם תחת השור והבצון תחת הסבסר. אז סיימנו פרק חף א', ואז יש לנו את הפסוק בפרק חף ב', פסוק י' ב', התורה אומרת החל מפסוק ת', כי ייתן איש הרי חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור, ומת או נשמע או נשבע אין רואה. אז יש לנו שומר, הבהמה מתה. שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו בנכת ראו, הוא נשבע שהוא לא גנב את זה, ולקח בעליו ולא ישלם. ואם גנוב יגנב מאמו, הוא שומר שכר ונגנב ממנו ישלם לבעליו, אם טרוף יטרף, אונס, לא אחריותו, בא ערייב טרף את הבהמה, יביאו עד. אז הוא מביא עדות על כך שהבהמה נטרפה, והטריפה לא ישלם, הוא לא צריך לשלם את זה שהיא נטרפה. אז אלה המקורות שיש לנו, והגמרא תדון בכולם. אז נתחיל, הגמרא אמרה, מה המקור לזה שהמשלם צריך בסך הכל להשלים את החיסרון? אמר רבי עמי, דאמר קרא, מכה נפש בהמה ישלמנה. התורה אומרת, אם מישהו עצמו הורג בהמה, הוא צריך לשלם. אל תקרי ישלמנה, אלא ישלימנה. ישלמנה מלשון השלמה. רב כהנא אמר מהכה.
יש
הבדל
אם זה בכוון או בשוגג?
לא ידוע. הוא שואל אם יש הבדל בשוגג או במזיד. אז לי לא ידוע. אז הפסוק הראשון היה מי שהורג בהמה צריך לשלם. אנחנו אומרים שהכוונה היא שהוא צריך להשלים. רב כהנא, והיו לפחות שני רב כהנא בשעס, אחד היה מורה קדום שהקשו ממנו על המוראים אחרים כאילו היה תנא. רב כהנא אמר מאחה, התורה אומרת לגבי שומר שכר בכלל, אנחנו הדנים בניזה, מה מזיק צריך לשלם. רב כהנא מביא לנו את הפסוק שבכלל נאמר לגבי שומר שכר, אם טרוף יטרף יביאהו עד הטריפה לא ישלם. אז הוא קורא את הפסוק עד הטריפה לא ישלם. עד טריפה ישלם, טריפה עצמה לא ישלם. אז ככה הוא דורש את הפסוק. הפסוק הזה נאמר איפה? בשומר שכר. אז זה צריך ביור איך אנחנו דורשים מפה לדין מזיק. בואו נחכה ונראה. חזקי אמר מהכה, התורה אומרת שאם השור של אדם הרג את השור של האדם האחר, אז הוא צריך שלם ישלם שור תחת השור, והמת יהיה לו, לניזק. למי יהיה המת? המת יהיה לו, הכוונה היא לניזק. עכשיו אתם מבינים שאפשר להבין את הפסוק לגמרי הפוך. שלם ישלם, תשלם את כל השור שהוא הרג, והמת יהיה לו, ואתה שומר את השור שנהרג.
שזה לא כזה שווה במה.
נכון, אבל זה בדיוק הנידון. למי זה נשאר? המת יהיה לו, למי? למזיק או לניזק? אז אנחנו מצטים את הפסוק, אומרים זה המקור. וכן תנא דבי חזקיה, ככה שנו במשניות של המדרש של חזקיה, והמת יהיה לו לניזק. אתה אומר לניזק או אינו אלא למזיק, אמרת לא כך היה. מה לא כך היה? מה זאת אומרת? אמר רביי, איסא כדאי תכנבלה דמזיק אביה. אנחנו אמרנו בפסוק, אפשר להבין. והמת יהיה לו, למי? או למזיק, ואז הוא משלם סכום שלם, או לניזק. אז אם הכוונה היא שהנבלה נשארת למזיק, לכתוב רחמן השור תחת שור ולשתוק. התורה רק צריכה לומר לי, תשלם. ברור, אם שילמת, אז אתה מקבל את הנבלה. והמת יהיה לו, למה לי? שמאמינה לניזק. זה שהתורה הוסיפה את זה, רק יכול להיות מובן שהכוונה היא שזה הולך לניזק. כי סתם ככה הייתי מבין, אם התורה הייתה אומרת לי, תשלם שור תחת שור, הכוונה היא תשלם את כל הסכום, ממילא אתה מקבל את השור שניזק, זה הגיון. וצריכה. עכשיו הוא אומרת, אני צריך את כל הפסוקים האלה ללמד אותי את הדין הזה. דאי כתב רחמנה, מכה בהמה ישלמנה, משום דלא שכיחה. יכול להיות שבמציאות שאדם הולך לבהמה של החבר שלו והורג אותו, אז זה לא כל כך מצוי. אז במציאות שלא מצויה, אז התורה לא הכריחה אותו ללכת ולמכור את הנבלה. עכשיו, זה מה שכתוב, וככה רש"י כותב, ואני אומר את המילים, ואני לא מבין מה שאני אומר. מה ההיגיון בזה שזה לא שכיח שאני לא אכריח אותו? כשזה לא שכיח, אני מבין שחז"ל לא גוזרים. אני לא מבין למה כשזה לא שכיח, שהתורה תפתור אותו. אז מה? אני לא מבין את ההיגיון בזה. אני קורא, אומר מה שכתוב ברש"י, לא מבין. בסדר, זה מה שכתוב. זה לא שכיח שאדם ילך ויהרוג את הבימה של חברו, אז בגלל זה אולי התורה לא הייתה מחייבת אותו לשלם את כל הבימה. אז זה שהתורה אומרת לי שכשבנם הרג את הבימה של החבר שלו, הוא לא צריך לשלם את כל בימה, אולי זה בגלל שזה לא שכיח. אני מבין שאולי יש פה איזשהו צד שאם זה לא שכיח, אז אתה לא יכול ללמוד מזה למציאות שזה יותר שכיח. אני לא מבין, זה נשמע כאילו אם זה שכיח, אז זה איזשהו פטור. דיינו, זה יותר שכיח שהבימה שלי תרוג את הבימה שלך, אז מצד אחד אני צריך לשמור לבימה שהיא לא תעשה את זה. ואם היא עושה את זה, אני צריך שלם. אבל עד כדי כך, התורה לא רוצה לחייב אותי ללכת ולטפל בבימה שלך. לא יודע. אז לא יודע, אני לא מבין את הסרה פה. אנחנו אומרים, אם התורה הייתה רק אומרת לי, שבנם שהרג את הבימה של החבר שלו, לא צריך לטפל בבימה, הבימה נשארת לניזק, אולי זה כי זה לא שכיח. אבל טריפה, מציאות שבן אדם שומר על הבימה של החבר שלו. אולי בגלל שזה לא שכיח, אז התורה לא חייבה את המזיק לטפל בבימה. אולי בגלל זה התורה השאירה אצל הניזק. משום מה זה שזה לא שכיח, אולי זה הסיבה למה שהתורה לא הטריחה את המזיק.
אנחנו מסתכלים על זה כאחריות או כמשהו טוב שמישהו...
זה לא, זה אחריות. תחשוב. הוא עדיף לו לא לנקות. תחשוב, הוא הרג עכשיו שור שווה 500 שקל. באה התורה ואומרת, השור כשהוא מת שווה 100, אתה רק צריך לשלם 400. הוא הרוויח, הוא לא צריך לעשות כלום, הוא הרוויח 100 שקל. והיה של הניזק עכשיו למצוא קונה על 100 שקל האלה. הוא רק רווח יש לו מזה. משום מה אנחנו רואים, בגלל שזה לא שכיח, אז התורה לא החמירה עליו. לא יודע. הלאה. אומרת הגמרא, אבל טריפה דשכיחה, הבן אדם שלוקח בהמה שומר עליה. ובאריה וטורף אותה, זה יותר מצוי, אימה לא, אולי שם, התורה לא פטרה אותו מזה. אולי הכוונה היא בכיוון ההפוך. בגלל שזה לא שכיח, אז התורה אמרה, זה לא כל כך טריחה להשאיר את זה לניזק, שהוא יטפל בנבלה שלו. אולי זה מהכיוון ההוא, זה לא מה שכתוב ברשי. רשי אומר, לא החמיר עליו הכתוב. בגלל שזה לא שכיח, אז התורה לא החמירה על המזיק. לא, אז בגלל זה לא היה אכפת לתורה להחמיר על הניזק. זה לא מה שכתוב ברשי. אז אין נפשט ברשי. הלאה. אבל טריפה שזה יותר שכיח, אימא לא, אולי אני אומר שבאמת, אז אני לא מטיל את זה על הניזק לנקוט בהמה, צריך, אז בגלל זה אני צריך שהתורה תאמר לי, לא רק מציאות שבן אדם שהורג בהמה, אלא גם מציאות שבן אדם ששמר על בהמה והיא נהרגה. ויש מין הטריפה, אם התורה הייתה אומרת לי רק מציאות שבן אדם שמר והיא נטרפה, הייתי אומר משום דממילה, הוא לא הרג את הבהמה, בא אייב וטרף אותה. אז שם התורה אומרת, אתה לא עשית כלום בסדר, אתה לא צריך לטפל בזה, הבעלים יטפלו בזה. אבל מכה בהמה בידיים, הרי הוא רצח את הבהמה הזו. אם לא, הוא אומר, אולי באמת התורה לא פטרה אותו מלטפל בבהמה, הרגת את הבהמה, לפחות תנקור אותה, תשלם מחיר שלם לבעלים. אז בגלל זה התורה צריכה למדת שגם שם התורה לא מכריחה את המזיק למכור את הבהמה, הוא רק משלם את ההשלמה. ויש, כן? אני רואה, למה? חבר'ה, נסכם עד פה? אז בואו נסכם עד פה, נראה. מה אמרנו? התחלנו עם היסוד שכשבן אדם הזיק, הוא לא צריך לשלם את כל הבהמה, אלא את ההבדל. את הישלימנה. הוא צריך להשלים את ההבדל בין כמה שהייתה שווה לכמה שהיא שווה עכשיו. הבאנו שלושה דעות עם שלושה מקורות לדין הזה. פסוק אחד לגבי מי שהורג בהמה, פסוק שני לגבי מי ששומר בהמה, פסוק שלישי לגבי מי שהשור שלו הוא מועד והרג את הבהמה של האחר. אמרנו, אילו התורה רק הייתה אומרת לי, מציאות שבן אדם הרג בהמה, הייתי אומר, רק שם התורה פטרה אותך מלטפל בבהמה. סתם ככה, אתה גרמת לבהמה שמישהו למות, תשלם את המחיר שלם, ואתה תטפל בנבלה. אבל כשאתה הרגת אותו בידיים, זה לא כל כך מצוי, משום מה, בגלל זה, הייתי חושב אולי רק שם, אילו התורה הייתה רק אומרת לי את הדין הזה, הייתי חושב שרק שם התורה פטרה את המזיק מלטפל בבהמה. אז בגלל זה הייתי צריך גם ללמוד, התורה הייתה צריכה לומר לי בפירוש, שבמציאות שאתה שומר, ובא אריה וטרף את הבהמה, גם שם אתה לא אחרי, אתה רק משלם את ההפרש. בעל הבהמה, הוא יצטרך למכור אותה. ואילו התורה הייתה אומרת לי רק מציאות שאתה שומר, והבהמה נטרפה, אז הייתי חושב שם אתה לא עשית את זה בידיים. אז התורה בגלל זה לא הכריחה אותך למכור את הנבלה. מה יהיה במציאות שאתה הולך והורג את הבהמה שלו, אולי שם אתה כן צריך. אתה תטפל בנבלה, תן לו את המחיר מלא של הבהמה, תטפל אתה בנבלה. בגלל זה הייתי צריך שהתורה תלמד אותי שגם שם אתה לא צריך לטפל בבהמה.
זאת אומרת, טיפול בנבלה יכול להיות יותר מהשווי של הבהמה.
לא, זה כללית לא. אבל זה טיפול.
מה שאמרת
שנפל למאה מטר. אוקיי, נכון, זה בעייתי. הגמרא תדון זה בהמשך, אבל... בפשטות, כללית, מה קורה? בן אדם בא, עורף את השור. עכשיו השאלה היא, על מי התפקיד למצוא את הערבי שרוצה לקנות את השור מת הזה? אז התורה חידשה לנו שהניזק תקוע עם הבעיה הזו. אנחנו לא היינו אומרים ככה. אנחנו היינו אומרים, מה אני תקוע עם הבעיה? אתה ערפת את הבהמה. לא, יכול להיות שיש בזה צד אחר, שבאיזשהו מקום זה טוב לניזק, שהוא מטפל בנבלה שלו, כי הוא ישיג הכי הרבה כסף על זה. יכול להיות. והוא יודע מה הוא רוצה להרוויח מזה. יש צעד, רק בגלל שרקת את הבהמה שלי, בן אדם נכנס ברכב של מישהו אחר. תתארו לעצמכם שהתורה הייתה אומרת, תשלם על רכב וקח את הרכב. האדם היה אומר, לא, אני לא רוצה. מה זה הרכב שלי? אני כבר 15 שנה נוהג בערב הזה. אני אחליט מה אני רוצה. אתה תשלם לי את ההפרש. עכשיו זו בעיה שלי מה אני רוצה לעשות עם האוטו. אתה, ההזק שלך היה שהעברת את השווי ממה שזה היה קודם למה שזה היה עכשיו. את זה תשלם לי. מעבר לזה זה ענייני. יש בזה גם צד כזה. אבל המשמעות בגמרא היא שזה חומרה. כי הרי אנחנו לא מדברים על מכונית שאתה הולך להמשיך לנהוג. אנחנו מדברים על מציאות שהיה לך מכונית, ומישהו בא ונכנס, total loss. עכשיו שאלה, אתה תוכל למכור את זה לחלקים, אתה תוכל להוציא איזשהו כסף מזה, על מי זה החיות לנסות להוציא כסף מזה? זה המציאות שאני מדבר, שהשור נהרג. הלאה, אז אמרנו שהייתי צריך את שני הדינים האלה. א', לגבי מי שהורג בהמה, ב', לגבי מי ששומר על בהמה והיא נטרפה. הלאה. ויש מין הנהן איתרתי, אתם איתי? 8 שורות מלמטה? כן? ויש מין הנהן איתרתי. אם התורה הייתה מלמדת אותי את שני המקרים האלה של בן אדם שהרג בהמה בידיים, או בן אדם שהיה שומר שכר ובהמה נטרפה, הייתי אומר, המשום דלא שכיחה והמשום דממילא. אולי בשני אלה הסיבה שהניזק צריך לטפל בזה ולא המזיק, במקרה שהוא הורג את הבהמה זה לא שכיח. במקרה שהיא נטרפה, זה הוא לא עשה בידיים. אבל באמת יהיה לו דשכיחו בידיים, אבל מציאות שהשור שלו הורג. אז כשהשור שלו הורג, זה כאילו זה בידיים, כאילו זה השליח שלו, וזה גם שכיח. זה לא כמו שהוא עצמו הולך והורג במובן הזה. אימא לא, הייתי אומר, אולי שם באמת אתה תטפל בנבלה. אז בגלל זה התורה הייתה צריכה לכתוב את זה. ויש מין הנמת יהיה לו. אם התורה הייתה אומר לי שכשהשור של אדם נגח שור אחר והרג אותו, אז שם הניזק שומר את הנבלה, אז לא הייתי יודע משם למציאות שבן אדם עצמו הורג בהמה, או מציאות שהבהמה נטרפה כשהוא היה שומר עליה, משום דממונה כמזיק, אז אולי בגלל זה התורה לא חייבה אותך לטפל בזה, זה לא אתה שעשית את זה, זה השור שלך שעשה את זה סך הכל. אבל החד בגוף המזיק, אבל במציאות שהוא עצמו הרג את הבהמה, אימא לא צריכה. כן? מישהו איתי? מותר להם גם לצחוק. אז אנחנו בסוף י' עמוד ב', אמר לרב תנא לרב, אלא תנא דכתב רחמנא והמת יהיה לו. מה אתה אומר? שבעצם זה רק בגלל שכתוב בתורה והמת יהיה לו, במציאות ששור אחד מועד הרג שור אחר, רק בגלל זה אני יודע שהנבלה נשארת לניזק. הלאו אחיה ואמין הנבלה דמזיק אביה. מה אתה תיתן אלמלא התורה? מה היית אומר לי אלמלא הפסוק הזה שהנבלה שייכת למזיק? מה ההיגיון לזה? הרי אתה אומר לי שהמזיק יכול לשלם לו כל דבר שווה כסף, אז הוא ישלם לו את הנבלה. מה אתה מרוויח? השתא אית לי לדידי כמה טריפות יאיב לי. בוא נאמר, הוא בן אדם שמוכר, יש לו טריפות. עכשיו נכנס זאב לעדר שלו, יש לו 20 נבלות, אז הוא יכול לשלם לו אותם. דאמר מר, הרי אנחנו אמרנו, ישיב לרבות שווה כסף, ואפילו סובין, דידי. איזה
סובין?
אפילו סובין, אפילו הפסולת של הקמח. כל דבר אתה יכול לשלם לו. אז דידי מבעיה, אתה צריך לומר לי שהנבלה של הניזק, התורה צריכה לחדש, אתה יכול לתת להשאיר לו את זה ולהוריד את זה ממה שאתה חייב לו? מה הולך פה? לא, זה לא איך שאתה הבנת, אני צריכה, באמת אני צריך את זה, אלא לפחד נבלה. החידוש פה הוא, יש מצב, הבהמה נהרגה, בסדר? עכשיו היא עומדת שם, היא עומדת בשמש. עד שאתה תגיע, אתה תוציא אותה, תביא אותה, יש לך בעיה, השווי שלה יורד כל רגע. יותר קשה להפשיט את האור, לדוגמה, ישר אחרי שהבהמה מתה, אפשר להוריד את האור. אתה מחכה חצי שעה, זה נהיה יותר קשה. אתה מחכה עוד, זה נהיה עוד יותר קשה. הדם מתחיל לקרוש בתוכה. השווי של הבימה יורד עכשיו. כל דקה שעוברת השווי יורד. אז לפי מה נמשרת הבימה? לפי הרגע שהיא נהרגה, אילו היה לי פה קונה ברגע זה, כמה היא הייתה שווה, או עכשיו, אחרי כמה שעות שהתפרמנו שנהרג שור, ואנחנו רבנו אחד עם השני, ובסוף אמרנו, טוב, בוא נקור את הבימה, כל עוד שאפשר למצוא איזה ערבי בשוק, ובסוף סוף אנחנו מוכרים אותה, כבר יכול להיות שאיבדנו 40% מהשווי של הבימה. כן? אז זה פחד נבלה. הכמות שהנבלה יורדת בשווי איך שהזמן עובר. אז השאלה היא, מי מפסיד את הכסף הזה עכשיו? למה פחד נבלה תנאי, פחד נבלה. בוא נאמר שזה שהנבלה ירדה בשווי זה מחלוקת תנאים. אנחנו נביא עכשיו מחלוקת תנאים.
מה המעבר בין הסוגיות? מה המעבר של הכסף לצווים?
אנחנו הבאנו קודם שיש לי פסוק והמת יהיה לו, שהפסוק הזה מלמד אותי.
אני לא מבינה שזה הולך למדיק. מה שמלן שהוא לא יכול לשלם לו בטריפות?
לא, אז התשובה אין כמה שלנו, הוא כן יכול לשלם לו בטריפות. כל החילוק הוא שהתורה אמרה שהנבלה לניזק, זאת אומרת שנייה אחרי שהיא נהרגה, היא שייכת לניזק. כשאני בא לשער, מה יוצא מזה? התורה אומרת, הנבלה שייכת לניזק. השור שלי היה מועד, נכנס, נגח את השור שלך, בא להביט, כן, אני אומר, רגע, כמה שור שלך היה שווה רגע, ברגע שהוא נרצח? באותו רגע, אילו היה לך קונה, כמה יכולת לנקור אותו? אז את זה כבר שילמתי לך. כל מה שהוא ירד בשווי זה כבר לא ענייני. כן? זה יותר מתאים לרוסי לדבר ככה, אבל ככה התורה בעצם לימדה אותנו, זה הדין. לא? מה קרה? אמרנו שכל רגע שעובר הנבלה יורד בשווי. התורה חידשה לי שברגע שבהמה נהרגה, אז היא שייכת לניזק. אני את הכסף הזה לא צריך לשלם. נכון השור שלי הרג את השור שלך, באותו רגע, אז היה לך שור שהוא שווה כמו מסוימת. זה שעכשיו הוא נרכב והולך זה לא בעיה שלי. אז זה מה שהתורה הייתה צריכה לחדש לי. אז זה נכון שאחרי שאתה לוקחתי לבטין, ואתה תובע אותי, והבטין אומר, אני חייב לשלם לך, אני יכול לשלם לך בטריפות. אבל אז אני משלם לך בשווי של הטריפות עכשיו. החידוש של התורה, כשהתורה אמרה שהנבלה שייכת לך, זה שאני לא אחראי על הנבלה הזו. אתם איתי? מה קשה? אני לא מבין.
למה הגמרא אומר הווה אמינא?
זה דבר אחר. איפה אתה עכשיו? אנחנו שאלנו, הווה מין הנבלה דמזיק הווה? מה היית חושב? הנבלה שייכת למזיק? הרי זה לא מסתדר שהנבלה תהיה שייכת למזיק, כי הרי הוא יכול לשלם לו בנבלות. אז מה התורה צריכה לחדש לי? שהנבלה נשארת אצל הנזק? לכאורה, מה זה משנה? הרי גם אם זה של המזיק, הוא יכול לשלם לו עם זה. מה התורה צריכה לחדש לי? ענינו, התורה, כשהתורה אמרה לי שכשהשור שלך נוגח שור אחר, זה שייך לנזק, התורה חידשה לי דבר מאוד חשוב, שהיא שייך לנזק באותו רגע שהיא מתה, ובאותו רגע, כמה אני הזקתי לך, זה הפרש שווי, כשהיא הייתה חיה לפני דקה, לעכשיו כשהיא מתה. זה שעד שאתה תבוא ותגלה שהיא נהרגה ותמכור אותה, היא יורדת בשווי, זה לא בעיה שלי. זה חידוש. אז זה מה שאת רואה מלמדת, כשהיא אומרת לי שהבימה שייך לניזק. כן? למה לא? בוא נעשה אחרת. בוא נאמר זה הבימה שלך שנגחה את הבימה שלי. בסדר? איפה אתה אהבה מריה?
לא, אני קם ממש. לא נרדם, לא קמת. אני
איתך. בסדר. אני צריך ל... הבימה שלך נקחת את הבימה שלי, נכון? אתה חייב לי כסף? הבימה שלי הייתה שווה 1,000 שקל. ברגע שהיא נגחה אותה, אילו הייתי במקום, והיה ערבי במקום שרוצה לקנות את הבימה, יכולתי למכור אותה ב-500 שקל. אז אתה רק הזקת לי 500 שקל, נכון? בסדר. עד שאני בא לבימה הזו, היא ישבה בשמש כמה שעות, אני לא יכול להפשיט את האור שלה ולעשות עם זה מה שאני רוצה, יש כבר 1,000 סבובים בבטן שלה, הספיק לי להרכב קצת, אני רק יכול למכור את זה תמורת 250. אוקיי. אז עכשיו, אם המציאות הייתה רק העניין שאתה יכול לשלם לי בכל צורה שאתה רוצה, אז היינו אומרים, הזקת לה בהמה שלי 1,000 שקל, תשלם לי 1,000 שקל. והנבלה שלך, הנבלה עכשיו שווה 250, תוריד 250 מהחשבון. אבל אם המציאות היא שהתורה אומרת שאתה רק צריך לשלם את ההפרש בין ה-1,000 שקל שהייתה שווה חיה ל-500 שקל שהייתה שווה שנייה אחרי שהיא מתה, אז אני אומר, זה לא רק שהנבלה שייכת לי לנזק, זה גם העניין של הפחד נבלה. זה שהיא יורדת בשווי כל שעה שעוברת מהזמן שהיא נהרגה, זה בעיה שלי. אז זה החידוש של התורה, כשהתורה אומרת שהבהמה היא שייכת לי אחרי שהיא נהרגה, ואתה רק צריך לשלם את ההפרש בין בהמה חיה למתה, שאתה צריך לשלם רק על אותו רגע. מה הייתה שווה שנייה אחרי שהיא נהרגה? היא שווה הרבה יותר אז. כי הרקש אחד נשמע כמו תלמיד שלא רוצה לומר למורה, אני לא רוצה, אני עדיין לא מבין אותך. ככה הרקש
אחד. אבל אם אתה רוצה, אני יכול להגיד, כן.
מה מפריע לך?
60 שניות אתה נותן לי?
אני אתראה, נו.
מצד המתודולוגיה, אומרים מתודולוגיה? נראה לי שהבעיה שלי, הבעיה שלי לפחות, אבל נראה לי שיש גם אנשים שיכולים ללכת אחרי הבעיה הזאת. למשל, כשאתה קורא את הטקסט, ופתאום אתה נמצא בתוך הסוגיה, ופתאום אתה מתחיל להסביר, ואני לא תמיד, אני, ולכחו של הבעיה של עברית שלי, אני לא תופס איפה אתה הפסקת לקרוא את הטקסט, והתחלתי להסביר. ואני פתאום אני מצא את עצמי שאתה כבר מסביר, לא קורא את הטקסט. ואני מפסיד, אני איבדת. ואני הלך, אתה קורא או אתה מסביר? האמת, ואני בגלל זה, זהו, בגלל זה לא נפרס מאף. אני שומע את כל מה שאתה אומר, ולא תמיד אני... מישהו מבין אותי עכשיו?
אני מבין אותך 100%.
ואני בגלל זה, אני... ופתאום, למשל, עכשיו, בהתחלת הסוגיה הייתי איתך 100%.
ראיתי.
הייתי מבין. פתאום, אפילו עכשיו, איפה שהתחלת שוב פעם, אמר לי רב קנה, הייתי איתך, פתאום, אתה כבר בסובין. איפה הגעת לסובין? איך הגעת לסובין? כאילו... מישהו מבין אותי?
אני מבין אותך. אני צריך לחשוב איך לעשות את זה. אני
מבין, אני איבדתי את השורה, ובגלל זה אני כבר לא איתך. אני 100% פה, אני לא נרדם, הכל אני איתך, אבל בגלל שאתה כבר קפצת להסבר, ואני רק פוספקטום, הגעתי לזה שאתה כבר מסביר ולא קורא, אני לא...
אני אשתדל, ומה? בוא נסביר. כל פעם לפני שאני אפצר את הגמר. באמת, עם החברותות שלי, אני גם הייתי מנסה להקפיד, בוא נקרא רשי, בוא נעשה את זה. תביא, כי גם לי היה, את אותה בעיה. 100%, טוב שאמרת לי.
הלאה.
אומרת הגמרא. או, אומרת הגמרא.
אני יכול להוסיף למשהו?
כן, 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 לא.
לא, פשוט, כאילו, כשאתה מסביר את הטקסט, את המילים, ואז אתה עובר להסבר.
אז אני לפעמים מסביר את ההיגיון לפני שאני מסביר את המילים, כי אני מרגיש שאם אתם תנסו להבין את זה מתוך המילים, בלי שאתם מבינים מה המילים מנסות לומר, יהיה מידה הרבה מילים שאני מסביר מילה, 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 ואז כל הרצף לא יהיה לכם. אז אני עושה הרבה פעמים. לפני שאני קורא את המילים, אני מסביר מה הגמרא הולך לומר, כי אחרת אני מפחד שאתם לא תקלטו את זה בתוך המילים. להפך, בגלל שאני רוצה שתבינו את זה בתוך המילים, אז אני מקדים, אני אומר, הגמרא עכשיו תפשה ככה, ותאמר ככה, ותענה ככה. טוב, עכשיו בוא נראה את זה בפנים. ואז, כי אחרת אני מפחד שלא יהיה מובן. אבל כל הערה היא חיובית. תאמרו לי כל הערה, כי מה שאתה אמרת עכשיו מאוד חשוב. אז בואו נראה את הגמרא. למה פחד נבילת תנאי? בואו נאמר שהמושג הזה שאנחנו הרגע דיברנו עליו, שהבהמה יורדת בשווי. על מי האחריות על הירידת שווי הזה? מה שנקרא פחד נבילה, הפחד, ירידת ערך של הנבילה. מי מפסיד את הערך הזה? זה יהיה מחלוקת תנאים. דתניא. כתוב בברייתא, אם טרוף יטרף יביאהו עד. התורה אמרה לנו שבן אדם שומר שכר, אם טרוף יטרף יביאהו עד. מסבירה הברייתא, יביא עדים שנטרפה באונס ופטור. זה מה שהשומר צריך לעשות. הוא צריך להביא עדים ואז הוא פטור. זה מה שתנקם אומר. עכשיו, אבא שאול אומר, ואבא שאול לא יכול לחלוק על היסוד הזה. כולם מסכימים ששומר שכר שנהרגה באונס, אז הוא חייב. אבא שאול אומר, מה הפשט ביביאהו עד? יביא עידודה. הוא יביא את הנבילה. זה מה שהוא צריך להביא. עכשיו, יביא עידודה לבית דין, הוא מביא את הנבילה לבית דין. נקודה, זה סוף הברייתא. עכשיו, שאלה היא, מה המחלוקת ביניהם? תנא קמא אמר, יביאו עד, זה כפשוטו, הוא יביא עדות שהיא נטרפה. אבא שאול אומר, יביאו עד, יביא את הטריפה, את הנבלה, מה אליו בהקא מפליגי. בוא נאמר שהמחלוקת ביניהם היא כך. דמר סבר, אבא שאול שאמר שהוא מביא את הנבלה לבית דין, הוא סובר פחת נבלה דניזק אבי. שהבימה באותו רגע כשהיא נהרגת שייכת לניזק, וכל הזמן שיורדת בערך זה בעיה של הניזק. אז בגלל זה הוא מביא את זה לבית דין, שהם יעריכו כמה היא הייתה שווה. ומר סבר דמזיק אבי, תנקם אמר, הוא רק צריך להביא עדות שהיא נטרפה, כי הוא סובר שבאמת הבימה שייכת למזיק. עונה הגמרא, לא דכולי עלמא דניזק, ואחר בתורך נבלה כמפליגי. כולם מסכימים שהבימה שייך לניזק, אין מחלוקת בזה, פחת נבלה זה בעיה של הניזק, ירידת הערך של הנבלה, ופה כל הנידון הוא מי צריך לטרוח להוציא אותה מהבור, שהיא נפלה לתוכו, והגיע הזמן לשיעור.
יביא עדות זה על ה...